טוב, בוקר טוב, אני שמח לפתוח את ימי העיון, השיעור הראשון על הבוקר בשבוע הלימוד הנפלא הזה. ואחד הדברים הנפלאים בו מלבד כל מה שברור מאליו זה שמתחילים בזמן. אז בואו נתחיל, כמו אצלנו בפרנקפורט. אנחנו נדבר היום על משל יותם. כשבן שלי היה בגן ולמדתי איתו את משל יותם, אז הוא אמר לי אחרי שגמרנו, אבא, איך ילד קטן הצליח להגיד משל כזה חכם? והוא באמת צודק. כלומר, משל יותם הוא באמת טקסט עמוק, משמעותי, אני חושב הרבה מעבר למה שאנחנו אפילו רגילים לתלות בו. מה ההקשר של משל יותם? אנחנו מכירים אבימלך, בנו של גדעון, קושר קשר עם בעלי שכם, הורג את כל 70 אחיו על אבן אחת, רק יותם נשאר. אגב, בהקשר אחר, כשבני יעקב יורדים למצרים, אז סופרים שם את בני יעקב, וכתוב כל אלה בני יעקב 70. וכשאתה סופר יש כמה? 69. יש לזה תשובות, ואחת התשובות אומרת, כשהתנ"ך אומר 70, זה לא תמיד בדיוק 70. כמו ותשקוט הארץ 40 שנה, יכול להיות גם 42. ואת זה אפשר להוכיח בין היתר מסיפור גדעון ואבימלך. כי כתוב שלגדעון היו כמה בנים? 70. אחד מהם, אבימלך, הרג 70 על אבן אחת, ונשאר בסוף רק אחד יותם. כלומר, מתוך 70, אחד הרג 70 ונשארו שניים, אז כנראה 70 זה לא חייב להיות, יכול להיות גם 69. אבל לענייננו, אחרי ש... כל הסיפור העצוב הזה קורה, ולפני שאנחנו שומעים על סופו האגום של אבימלך, יש מין פאוזה, יש מין סוף או הפסקה בסיפור. ובהפסקה הזאת יותם הילד עומד ומנסח טיעון חריף מאוד נגד בעלי שכם ששיתפו פעולה עם אבימלך, שהמליכו אותו כנגד יותם, כנגד אחיו מתוך מעשה העוול הזה. אנחנו נתחיל ונקרא את משלו של יותם, ובזמן שאנחנו קוראים, תנו דעתכם לנקודה אחת. בעצם נגד מה יוצא יותם? כלומר, את מי או את מה הוא מוכיח, את מי או את מה הוא שולל. וילך, זה לפניכם בדף המקורות, וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם, המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. וידברו אחי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו הוא. שכם עיר פרובלמטית בכמה הקשרים, וכבר חז"ל אמרו על זה, בעלי שכם הם יהודים, הם לא יהודים, נניח לזה. ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, כלומר מבית האליל המקומי שלהם, יש זה מין גוון ספציפי מקומי של האל בעל שנקרא בעל ברית, ויסקור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים וילכו אחריו. ויבוא בית אביו אופרתה ויהרוג את אחיו בני ירובעל 70 איש על אבן אחת. ויוותר יותם בן ירובעל הקטון כי נחבא. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצר אשר בשכם. אנחנו יודעים שכמה דברים משמעותיים קרו תחת אלה או תחת אלון, אז העץ הנפוץ בישראל לא היה העץ אורן של הקרן הקיימת, וכנראה זה היה עץ משמעותי, נכון? יש כמה עצים כאלה בתנ"ך, ואנחנו מיד נראה שגם במשל יש מקום נכבד לעצים. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, זה הר משמעותי. וישא קולו ויקרא ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. ויאמרו לזית מולך עלינו, ויאמר להם מהזית החודלתי את דשני, אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לתאנה לכי את מולכי עלינו, ותום אליי מתאנה. החדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עלינו. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו בצילי. ואם אין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. זה משל יותם. אין ספק שמבחינה מציאותית, יותר אנשים שומעים אותו דרך התנ"ך מששמעו אותו כשהוא עמד על הר גריזים, כמה כבר אפשר לשמוע ילד שעומד על הר. ומה בעצם יותם מנסה לומר במשל הנפלא הזה? הוא מרשים ספרותית, אבל מה התוכן שלו, מה בשורתו? ההבנה הפשוטה, ההבנה המקובלת, שיותם מנסח כאן טיעון ספציפי נגד אבימלך ונגד בעלי שכם. ובסיפור הזה כמובן אבימלך הוא האטד. נכון? זה ודאי אפיון מתאים לאבימלך, האטד, כל מה שהוא יודע להפיק זה שריפות. וזה הולם את מה שאנחנו יודעים על אבימלך, הן את עברו והן את עתידו. אבל האמת היא שחוץ מההשוואה של אבימלך לאטד, אין כאן במשל הזה שום פרט שהולם מה שאנחנו יודעים על אבימלך ומה שאנחנו יודעים על בעלי שכם. למה לא? על מה מסופר פה? העצים מחפשים מלך, והם פונים לגפן, והם פונים לזית, והם פונים לתאנה, ושלושתם מסרבים, ואז הם פונים לאטד, והאטד אומר להם, אוקיי, עכשיו אתם לכודים ברשתי, עכשיו אתם לכודים אצלי, ואם אין תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון, כלומר האטד מסוגל להפיק נזק בסדר גודל הרבה מעבר למה שהוא מסוגל להפיק תועלת, שזה דבר שכיח, אבל זה לא דומה למה שקרה עם אבימלך. כלומר, מהסיפור הזה מתקבל הרושם, אם רואים אותו כמשל שמספר על פרשת אבימלך, היינו מקבלים את הרושם שבעלי שכם חיפשו מלך, והם פרסמו מכרז, ופנו למועמדים א', ב', ג', והם סרבו, ואז הם פנו לאבימלך. זה לא מה שקרה. הם לא חיפשו מלך, הם לא רצו אף אחד, הם אלו שהם לא פנו לאבימלך, אלא אבימלך החליט שהוא רוצה להיות מלך, והוא פנה אליהם. כך שהתרחיש הזה לא הסיפור שמסופר במשל, חוץ מזה שאטד הוא רשע ואבימלך הוא רשע, דומה שזו רזולוציה קצת גסה מכדי להתאים למשל הזה למשל יותם. בסוף המשל יש כמה פסוקים שמתייחסים באופן ספציפי לאבימלך ולבעלי שכם וכולי, אבל לא בליבו. לא בניסוח של המשל עצמו עם העצים וכולי. ולכן נראה, ופרשנים עמדו על זה כמובן, שמשל יותם מכוון להעביר מסר יותר כללי. לא אמירה ספציפית על פרשת אבימלך ועל משפחתו הפרטית של יותם עצמו, אלא מסר כללי יותר על מה? מרטין בובר, שהוא נודע בעולם אולי אפילו יותר ממה שהוא נודע בארץ, הוא העלה את המשל הזה על נס בתור משל אנטי-מלוכני. והטענה של בובר הייתה, משל יותם הוא לא משהו ספציפי נגד אבימלך, הוא אמירה כללית כנגד מלכים, כנגד מוסד המלוכה. כלומר, הוא באמת לא מתאים כטיעון נקודתי כנגד הפרשה הספציפית הזאת, הוא אומר משהו כללי יותר. בובר קרא לזה שירה אנטי-מלוכנית שאין כמותה לחוזק בספרות העולם. זה באמת שירה נפלאה. מוסד המלוכה לפיותם יביא לאסון, ואש תצא מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. לפי הטיעון של בובר, אז בהקשר הזה יותם ממשיך את המסורת המשפחתית של אביו גדעון. שהרי גם אביו גדעון, אחרי שהוא הושיע את ישראל מיד מדיין, ובין השופטים אנחנו מוצאים רמזים שלגדעון נודע איזה מקום מיוחד בתודעה של עם ישראל, אז אחרי שהוא הושיע את עם ישראל מיד מדיין, מסופר בספר שופטים כך: ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין. זה כמובן המאפיין המרכזי והמיידי של מלוכה בהשוואה להנהגה של שופט. מלך מוריש כמעט תמיד את המלוכה לצאצאיו. זאת לעומת שופט שהוא מתמנה אד הוק, יש לו איזה מין מנהיגות קריזמטית כזאת, והוא עולה מבין העם לעת הצורך, ואחר כך חוזר לשדה ולצונו, לעסקיו, גם אם הוא נשאר מנהיג את ישראל, זה לא עובר הלאה לבניו. לעומת זאת, עם ישראל אומר לגדעון, אנחנו רוצים שתמלוך עלינו, גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, תקים שושלת. וגדעון עומד בפיתוי, שמעטים מאוד עומדים בו. ויאמר עליהם גדעון, לא ימשול אני בכם, ולא ימשול בני בכם, השם ימשול בכם. אז הוא מעלה טיעון ששונה ממה שאנחנו מוצאים במשל יותם. משל יותם מדבר על ההרס שבמלוכה, תצא אש מן האתד. לעומת זאת גדעון העלה טיעון הרבה יותר עקרוני, שמלכות אדם נתפסת כמתחרה במלכות שמיים. באמת הספר של בובר שעוסק בזה נקרא מלכות שמיים. ולכן מלכות אדם איננה רצויה. על הטיעון הזה מוסיף יותם, שהמלוכה גם לא טובה לנתינים. המלוכה מביאה עתדים שיוציאו אש וישרפו את ארזי הלבנון. הביקורת של יותם נראית לנו לא כל כך דומה לביקורת של גדעון, יותר מזכירה מה שאמר אברבנאל. אברבנאל שהיה לפני גירוש ספרד שר אוצר בחצר מלכי ספרד ופורטוגל, כלומר איש שהכיר את התנהלות המלוכה באופן מאוד אינטימי, אחרי גירוש ספרד התפנה לו הרבה זמן בלוז, אז בן אדם שינה קריירה, ולעיתים נדירות אתה מוצא שינוי קריירה כזה מוצלח, וישב לכתוב ספרים עם התנובה הספרותית המרשימה שלו. ואברבנאל באופן מאוד מעניין היה הדובר האנטי מלוכני הכי חריף בין כל ההוגים היהודים שלנו. וכשהוא מדבר נגד מלוכה, אז צריך להקשיב לו, כי הוא היה שם. הוא יודע איך מתנהלת חצר של מלך. ואברבנאל אומר על פרשת המלך, בספר דברים, הכל בדיעבד, אם העם דורש, אבל בעצם זה לא רצוי. התורה לא רוצה מלך, כי מלך זה גרוע, כי מלך הוא מושחת, כי מלך לא יודע לנהל נכון, עדיף רפובליקה, כמו בוונציה, כמו בפירנצה, הוא כתב את זה שוב ושוב ושוב ושוב, לא מתעייף, בכלל בכתיבתו הוא לא מתעייף, אברבנאל, והביקורת של יותם בעצם מתחברת לפי בובר לנקודה הזאת. אם כי בובר טוען, לאור מה שאנחנו יודעים על גדעון, מאוד מסתבר שגם יותם בעצם ביקר את המלוכה לא רק בגלל שהיא לא יעילה, זה לא שגדעון הוא פה איזה חברת ייעוץ בינלאומית לניהול ארגוני, הוא גם ברקע דבריו עומד הטיעון של גדעון אביו, שלא אני אמשול בכם אלא השם אמשול בכם. כלומר שמלכות אדם נתפסת כמתחרה במלכות שמיים או כפוגעת במלכות שמיים. אם אתה הולך בכיוון הזה, יש כאן בכל זאת מקום לביקורת על גדעון. למה? כי גדעון אמנם מצהיר אני לא מלך ואני לא אמשול בכם ובני לא אמשול בכם. אבל גדעון כן מאמץ כמה גינונים של מלך. הוא נושא נשים רבים כמנהג המלכים. ולבנו הוא קורא אבי מלך. כלומר, אם יש רמז יותר מובהק, אתה משחק לי עם הרמקול כאילו?
תוך כדי. אני צריך קצת להוריד ווליום.
להוריד, אז אני מרחיק את זה ממני. נרחיק? אוקיי, עכשיו תגביר ווליום ונראה איך זה עכשיו. אוקיי, שומעים? בסדר, בוא נשאר ככה. אז גדעון עושה נשים רבים כמנהג המלכים, לבן שלו הוא קורא אבי מלך, שזה יכול להתפרש כרמז שאבא שלי גדעון הוא מלך, למרות שאנחנו נראה בהמשך שאולי אפשר לפרש את השם הזה גם אחרת, ויש אומרים שאבי מלך בעצמו הוסיף לעצמו את השם הזה, אבל לא כתוב. אם אנחנו חושבים שאבימלך הוסיף לעצמו את השם הזה, או שהשם הזה מתייחס לאבימלך עצמו, זה שוב סוג של ביקורת עקרונית. מה זה אבימלך? האיש הזה, האטד, הרק והפוחז, הוא אבי המלכות. הוא האב טיפוס של המלך. נכון? אם המלך פר אקסלנס זה אבימלך, אז אנחנו בבעיה, המוסד הזה בבעיה. אגב, השם אבימלך הוא שם שאנחנו פגשנו אותו כבר בתנ"ך קודם לכן. זה השם של מלכי פלישתים. יותר ממלך אחד כנראה, אנחנו פוגשים שם יותר מאבימלך אחד, והמסתבר שאבימלך אצל הפלישתים זה כמו פרעה אצל המצרים. מה עוד שאחרי שדוד נמצא אצל אחיש מלך גד, שזה גם מלך פלישתי, אמנם פלישתים אחרים כנראה, אבל שמרו את השם ואת המוסד, אחרי שדוד היה אצל אחיש מלך גד, אז איך מתאר את זה מזמור התהילים? בספר תהילים כתוב לדוד, בשנותו את העמו לפני אבימלך ויגרשהו וילה. אבימלך זה מין שם גנרי של כל מלכי פלישתים. ללמדנו שוב, כמו שהמקרא אומר פעמים רבות, שהמלוכה היא רעיון לא יהודי, שנלמד מהגויים אשר סביבותינו, אולי מהפלישתים, אולי גם מאחרים. עד כאן בעצם פיתחנו את נקודת המבט שהציע בובר, שרואה במשל יותם טיעון נגד מוסד המלוכה ככלל. אבל לי נדמה שאם אנחנו מנתחים עוד יותר לעומק את משל יותם, נראה שהמשל הזה הוא לא טיעון נגד מוסד המלוכה, אלא אפילו עוד יותר רחב, טיעון כללי נגד התחום הפוליטי כולו, נגד הממסד הפוליטי כולו. למה אני אומר את זה? כי המלוכה לא מוצגת כאן כתחליף למשטר פוליטי אחר. זה לא שיותם אומר לעצים, אל תעמידו עליכם מלך, תקימו רפובליקת עצים. אלא לכאורה, אם אתה עץ ואתה קורא את משל יותם, מה המסר שאתה מקבל? לא צריך מלך, אלא נשאר במצבנו המקורי. כלומר, מה היה לעצים לפני שנכנס בהם השיגעון הזה להקים מלך? הם פשוט היו עצים, נכון? עמדו במקומם והניבו פרי ולא התעסקו עם פוליטיקה. למה נכנסתם לשיגעון הזה? זה המסר של משל יותם. הוא לא מציע כתחליף ממשל אחר. כלומר, ממשל יותם אתה מקבל את הרושם שעצים העוסקים בשלהם, זה מניב את תנובתו וזה מניב את פריו, מביאים לעולם ברכה. בעוד מנהיגים פוליטיים הולכים לנוע על העצים. כשזה ביטוי של בוז, שעוד נחזור אליו, שמבטא עיסוק חסר תועלת. לדעת יותם, התוצאה היא שאנשים טובים מתרחקים מפוליטיקה, ולדעתו בצדק, ופוליטיקאים עתדים מביאים על אנשיהם אסון. ברגע שהעצים פונים ליותם, הם לכודים ברשתו. כי הוא אומר להם, אם אתם, לעתד, אכן, הם נלכדו ברשתו, הוא אומר להם, בואו חסו בצילי, ואם עין תצא אש מן העתד, זהו, הכנסת את העתד לתמונה, אז אתה לא יכול להיחלץ מזה, אם תנסה לסגת הוא ישרוף אותך, ובזה כוחו של העתד גדול. אבל מוטב שנתחיל את הניתוח של המשל מן ההתחלה. הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. כבר התיאור הזה יכול ללמד אותנו שהסיפור לא ייגמר באופן חיובי. ולמה? אנחנו שקראנו את שר הטבעות, ואחדים מאיתנו גם ראו את הסרט, מן הסתם זה גם קצת תלוי גיל, אז בשבילנו לדבר על עצים הולכים זה נשמע סביר. אבל בעצם ממתי עצים הולכים? מה זה הלוך הלכו העצים? כשעץ הולך, זה אומר שהעץ נעקר משורשיו. זה כבר מצב לא טבעי וגם מצב לא בריא. עצים אמיתיים בעולם הממשי הם לא הולכים. הם נטועים במקום שלהם ונשארים שם. ולכן כבר בשלוש המילים הראשונות, הלוך הלכו העצים, יותם מעלה טיעון עקרוני. בטיעון העקרוני הזה יותם אומר שעצם הרצון להעמיד מלך, עצם הפנייה לתחום הפוליטי, מבטאת איזה עקירה מהשורשים, מבטאת ניתוק, מבטאת עיוות של החברה האנושית. במצב הטרום פוליטי, לפני שהעצים מחפשים מלך או כל הנהגה אחרת, אנשים מתקיימים בתוך מעגלים של משפחה, של קהילה, אנחנו נדבר על זה, אז הם מחוברים לשורשיהם. אבל ההתאגדות הפוליטית שפועלת מלמעלה למטה, גורמת לאנשים ללכת. כלומר, לא רק המנהיג הפוליטי הולך לנוע על העצים, אלא גם האנשים שמחפשים מלך כבר צריכים בשביל זה, הלוך הלכו העצים. כן? צריכים להתנתק מהמרחב הקיום האורגני שלהם, לפעול באופן שהוא לא טבעי, שהוא לא מושרש להם. למי העצים פונים שימלכו עליהם? הם פונים לזית, ופונים לגפן, ופונים לתאנה. והפנייה הזאת באמת מזכירה את פנייתם של בני ישראל לגדעון. גדעון השיב בשלילה, אמרנו, אבל אלה נימוק תיאולוגי. כן, מלכות אדם פוגעת במלכות שמיים, ויותם מוסיף. זה לא רק בעיה תיאולוגית, גם אבא שלי באמת לא רצה לנוע על העצים. אם האזרחים שפונים לתחום הפוליטי מתנתקים משורשיהם, על אחת כמה וכמה שהמנהיגים הפוליטיים הם מתנתקים משורשיהם. הם צריכים להתנתק ממרחב הקיום שלהם, זה נכון למלכים, זה נכון גם למי שאינם מלכים. כלומר, בסך הכל גדעון לא הציע דפוס אחר של מנהיגות פוליטית במקום מלוכה. הוא חזר לביתו כבן ישראל מהשורה, זה החלופה שהציע גדעון. הוא אומר, אני לא מלך, מי צריך מלך? הסתדרנו בלי מלך עד עכשיו. קודם כל פונים לזית באמת. בשמן של הזית רוצים למשוח עליהם מלך, לא חלכו העצים למשוח עליהם מלך, באופן טבעי מתחילים את הפנייה אליו, אבל הזית מסרב. באופן פרדוקסלי, אי אפשר למשוח בשמן את הזית שהוא מקור השמן, כי אם הוא ילך לנוע על העצים, לא יהיה מי שייצר את השמן למשוח בו. אז מקור הסמכות והעוצמה של החברה, שזה הזית המשובח, יחלה עם מי שמייצר אותו, עם מי שמפיק אותו הזית, ילך להנהגה פוליטית, במקום לעסוק בענייניו. שלושת העצים האלה, הזית והתאנה והגפן, מציגים את תוצרתם. יש להם כבוד, הם מייצרים כבוד. בי יכבדו אלוהים ואנשים. יש להם תנובה, תנובתי הטובה. יש להם שמחה, תירושי המשמח אלוהים ואנשים. ולגבי כבוד ושמחה, אז המקרא מדגיש שהם רלוונטיים לא רק לאנשים, אלא גם לאלוהים. כלומר, גם לתחום הדתי. יש לנו חברה שבקיום הטבעי שלה היא מייצרת קיום בריא ברמה האנושית וברמה הדתית. כלומר, היא משמחת אלוהים ומשמחת אנשים. זאת חברה בריאה וטובה גם מבחינה רוחנית. אבל אם אתה תהפוך אותה לחברה פוליטית, אתה מאיים להחריב או למחוק את כל ההישגים שלה. את התנובה, כלומר את הכלכלה, את הכבוד, כלומר את ההיררכיה החברתית המסורתית, ואתה מאיים לרושש אפילו את השמחה שמשמח אלוהים ואנשים. כל זה עלול לדלדל גם את החיים הדתיים. ועכשיו אפשר להבין למה יותם מניח שתמיד מי שיגיע לפסגת הפירמידה הוא האתד. כי ההנחה הפסימית של יותם היא שאם יכול להיות שפעם תצליח לשכנע זית או תאנה לעזוב את שורשיהם וללכת להתעסק בפוליטיקה, כלומר לנוע על העצים. כדי לעשות את זה הם יצטרכו להתנתק מהשורשים שלהם. מה יקרה להם? הם יהפכו לאתד. כלומר עץ זית יפסיק להניב פירות כשהוא מנותק מהאדמה. הוא מהר מאוד יהפוך גם הוא לאתד, ובעיני יותם זה טרגדיה בלתי נמנעת. מי שיסכים לנוע על העצים יהפוך בסוף לאתד, ולדעת יותם, אנחנו עוד מעט נראה שיש בתנ"ך גם פרספקטיבה אולי אחרת, לדעת יותם נראה שאין מוצא מהמלכודת הזאת. ברגע שאתה עובר לקיום פוליטי, לקיום מוסדי, ונוטש את הקיום הקהילתי העממי הפשוט, אתה לחוד. ואני אוסיף עוד שיותם עומד על הר גריזים. בהיעדר אמצעי הגברה, הרי אתם לא מצליחים לשמוע אותי עד סוף האולם אם לא באים לסדר לנו את ההגברה כאן. אז מה, יותם עמד על הר גריזים ובאמת שמעו אותו למטה? אני מניח שהיה לו דרך אחרת להפיץ את דבריו, הוא לא בנה על זה שהוא יעמוד על הר גריזים וישמעו אותו בשכם. אני מניח שהוא פנה להר גריזים כדי להזכיר לנו את המנהיג האחרון שאסף את עם ישראל על הר גריזים ועל הר עיבל במעמד מכונן, שזה היה יהושע בן נון. ותשימו לב שכשיהושע בן נון נכנס לארץ ומעמיד את ישראל על הר גריזים והר עיבל ואחר כך מצווה עליהם לפני מותו, יהושע לא מקים בעם ישראל שום תבנית של הנהגה פוליטית. הוא לא מקים מלוכה, הוא לא מקים רפובליקה, הוא לא מקים פרלמנט, הוא לא מקים אספת זקנים, הוא לא מקים אספת שבטים. כלומר, יהושע אוסף את בני ישראל, אומר להם תהיו צדיקים להשם וקוראת איתם ברית, ושולח אותם הביתה בלי להקים מוסדות פוליטיים. וכשיותם חוזר אל הר גריזים, הוא אומר, מה שהיה טוב בשביל יהושע בן נון לא מספיק טוב גם בשבילכם? אומר, יהושע הנחיל לנו ברכה על הר הברכה, הר גריזים, ואתם בעלי שכם נוטשים אותה. עכשיו, את המשל המכונן הזה של יותם, אני רוצה להשוות למשל מפורסם אחר בתולדות התרבות המערבית, וזה להבדיל משל של אפלטון. בספר הכי פוליטי של אפלטון, המדינה, פוליטיה בלעז, אז גיבור הדיאלוג סוקרטס נשאל מפי המשוחחים, למה הפילוסופים שהוא רוצה לתת בידם את השלטון המדיני נחשבים בעיני כל כחסרי תועלת? כלומר, אפלטון בפי גיבורו סוקרטס אומר, המלכים צריכים להיות פילוסופים. לך לאוניברסיטה, קח פרופסור לפילוסופיה, הוא לא התכוון תמיד לפילוסופים כאלה, אבל והפוך אותו למלך. שואלים אותו, אבל אלה אנשים שנחשבים לא יוצלחים. עונה אפלטון כך, תחשוב על ספינה שבעליה חזק מאוד, בעל הספינה, אבל הוא חירש ועיוור ולא מבין דבר בענייני הים. המלאכים רבים זה עם זה מי ישלוט בהגה, בעוד אף אחד מהם לא מבין בניווט ולא מבין בשייט. כל אחד מהם מנסה לשכנע בכל אמצעי את בעל הספינה שימסור בידיו את ההגה, ואם הוא נענה לבקשתו, אז המלאך הזה מיד הורג את כל המלאכים האחרים שאף אחד לא יתחרה איתו על השלטון, ומיד מבלה את כל השייט בהוללות ובמשתאות בזמן שהספינה שטה אנה ואנה, ומן הסתם תיתקע בקרוב בקרחון. בעולם הזה, מי שמסוגל לסייע לך להשתלט על הספינה מכונה מומחה לספנות. לעומת זאת, מי שיודע לקרוא מצפן הוא אדם שיש לו כישרון שאיננו מבוקש כלל. וזאת הטענה של אפלטון. כשמה הוא בעצם מנסה לומר? הפילוסופים, החכמים האמיתיים, מזולזלים בפי כל, כי העולם שלנו, אז בעל הספינה זה ההמון שהוא קובע מי יהיה מלך, אבל הוא לא באמת מבין איך צריך להנהיג את המדינה. אלה שמתחרים על ההנהגה, אומר אפלטון, הם אנשים שהכישרון שהם מנסים לרכוש הוא השתלטות על השלטון ולא מיומנות שלטון, כשאלה שני כישרונות שונים. מי שאוחז בהגה זה מי שיודע לדחוק הצידה מתחרים אחרים, ולא מי שיודע בהכרח לנווט את הספינה. וכשיש מישהו בצד שיודע לאיפה לנווט את הספינה ואיך, ויודע לקרוא מצפן, אבל הוא איש עדין שלא יודע להתחרות, בו מזלזלים ואותו דוחקים הצידה. הלוואי שהיינו מסוגלים להעמיד על השלטון בן אדם כזה. כמובן, אפשר להעלות הרבה קושיות גם על הטענה הזאת של אפלטון, ביניהם שבמקומות שכן ניסו לקחת את הפילוסופים והחכמים ולתת בידיהם את השלטון, זה נגמר בקטסטרופה. אבל אני רק רוצה לענייננו לנתח את ההבדל בין המשל של אפלטון לבין משל יותם. שניהם מסכימים שבפועל הנהגת המדינה נמצאת בדרך כלל ביד העתדים. הלא הם המלאכים ההוללים. המלאך שתפס את ההגה אצל אפלטון מיד רצח את כל מתחריו, בדיוק כפי שנהג אבי מלך. גם יותם וגם אפלטון מסכימים שהמצב הזה הרי אסון. אבל יש בכל זאת ביניהם מחלוקת עמוקה. שהרי אפלטון אומר, אני יודע על מישהו שכן יכול להיות קברניט אמיתי. מדינה זה טוב, האדם מדיני בטבע, אמר תלמידו של אפלטון אריסטו. האדם הוא חיה פוליטית, הוא חייב לחיות בחברה פוליטית. יש קברניט אמיתי, תמצא את האדם החכם, הפילוסוף, תן לו את ההגה. לעומת זאת, יותם מסתייג מזה. יותם אומר, כל בן אדם שאתה רוצה שהוא יהיה נהג, הוא חייב ללכת על העצים, להתנתק משורשיו, וממילא הוא יהיה עתד. אפלטון לא מאמין בקיום קדם פוליטי, הוא לא מאמין שיכולה להתקיים חברה בלי מוסדות פוליטיים חזקים. אין מנוס בעיני אפלטון מלעלות לספינה. אם עץ רוצה לעלות לספינה, הוא ודאי מתנתק משורשיו. התחום הפוליטי הוא חיוני אצל אפלטון. הצלחה בו היא אפשרית, לפחות בתיאוריה. יותם מסתייג מהתחום הפוליטי באופן הרבה יותר עמוק. ואני שוב אומר, הקריאה הפשוטה אומרת, יותם במשלו מדבר נגד אבימלך. הקריאה של בובר אומרת, לא יותר כללי מזה, יותם במשלו מדבר נגד מלוכה. ואני אומר, יותם במשלו מדבר נגד קיום פוליטי. כן, הוא מצדד בעולם בלי ממשל פוליטי. אגב, אבימלך בכלל לא מציין את האופציה הזאת של קיום לא פוליטי. כשהוא בא לבעלי שכם לשכנע אותם להמליך אותו, יותם אומר להם, מה טוב לכם? המשול בכם 70 איש כל בני ירובל, אם משול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. כלומר, אבימלך מניח, או לצורך הטיעון או לא, שלטון יהיה, מושל יהיה. השאלה רק, אם זה יהיה 70 איש כל בני אבימלך, שזה אגב הברבנל רק מין רפובליקה אריסטוקרטיה שהיא ודאי עדיפה, או שיהיה מושל אחד אני עצמכם ובשרכם, כן, כי שורשיו גם דרך אמו באים משכם. כלומר, אבימלך מציע או ממשל אריסטוקרטי או ממשל מלוכני שבראשו הוא. בעיניו השאלה היחידה המשמעותית היא מי ימשול. הוא דילג על האפשרות שנהגה בפועל בתקופתו, והיא ממשל שבעצם לא היה בו ממשל. לא היה בו מלך ולא היה בו שום מנגנון שלטוני אחר. וחז"ל ציינו שזה מה שנהג בעם ישראל עד המלכת שאול. תראו במקור השלישי מתוך מדרש דברים רבה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בניי, כך חשבתי שתהיו חירות מן המלכויות, שנאמר פרא לימוד מדבר, כשם שהערוד הזה, חמור הבר, גדל במדבר ואין אימת מלכות עליו, כך חשבתי שלא תהא אימת מלכות עליכם, אבל אתם לא חשבתם כן. כלומר, המדרש הזה מתאר כאן את המעבר הטרגי מעולם שאין בו מנגנון שלטון, שאין בו ממשל, לעולם שיש בו אימת מלכות. והמדרש גם מתאר את זה כבחירה של בני ישראל. ושוב, מה שמעניין אצל אבימלך, או שזה אמצעי רטורי או לא רק, אבימלך בכלל לא מעלה את זה כאופציה. אבימלך לא מעלה בכלל את האפשרות שבני ישראל יתקיימו בעולם שבו אין ממסד פוליטי. ודאי שיהיה, השאלה רק מי ואיפה. וזה בעיניי המסר החריף מאוד של משל יותם. הלוך הלכו העצים, כן, למשוח עליהם מלך, כבר בפתיחה אתה רואה אצל יותם את הרמז שאומר אל תלכו. מה רע לכם ככה? אבל זה לא הקול היחיד לגבי מלוכה בספר שופטים. אנחנו מוצאים בספר שופטים גם מסר מנוגד לזה של משל יותם. ספר שופטים מזכיר פעמיים, גם בהקשר של פסל מיכה, וגם בהקשר של פילגש בגבעה, שני סיפורים שחותמים את הספר, ולא בכדי, לא בגלל התאריך שלהם, אלא בגלל המסר שלהם, פעמיים כתובה ההסתייגות ההפוכה. בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. שזה אמירה ברורה, חייבים מלך. חייבים מלך. איש הישר בעיניו יעשה לא נתפס פה כאמירה פוזיטיבית, כאמירה חיובית. אז החוקרים כמנהגה מדברים פה על מקורות שונים וסותרים שצורפו בידי עורך מאוחר, כי קשה להם להתמודד עם המסר המורכב הזה. ואנחנו נאמר שבאמת המסר של שופטים הוא מורכב. ומסר ספר שופטים מעביר לנו בחדות שני מסרים שאין מנוס מלצרף אותם. אחד, שלא רק מלכות היא בעייתית, אלא עצם הפוליטאה, עצם ההתמסדות הפוליטית בכל מסגרת שהוא. עצם הקיום של מסגרת מדינית, של משטר חזק וריכוזי, זאת כבר בעיה. הקיום הרצוי, הקיום האוטופי, הוא של משפחות ושל שבטים שחיים בשלום ובשלווה במסגרות הוולונטריות הבחיריות שלהם. אבל לצד זאת, ספר שופטים אומר, בגלל יצר לב האדם, אין ברירה אלא לכונן משטר ריכוזי כזה. כיוון שאיש העושה כל הישר בעיניו, ומה לעשות, מה שישר בעיניו זה לא תמיד מה שישר בעיני השם. כלומר, הקמת המשטר הריכוזי מוצגת כאן כהכרח שבדיעבד, בבחינת דברי חכמנו על מלכות רומא, להבדיל, הווה מתפלל בשלומה של מלכות, שלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו, זה לא הופך את המלכות הזאת לאוטופיה. אני חושב שהתפיסה הזאת חוזרת במקומות רבים במקרא. דוגמה בולטת זה ספר שמתחבר מאוד לספר שופטים, וזה מגילת רות, שהיא נספחת במובן מה לספר שופטים, נכון? אירועי מגילת רות מתרחשים, והיא בימי שפוט השופטים. מגילת רות מתארת את שושלתו ואת משפחתו של דוד המלך. אבל כשאתה לומד את מגילת רות, לא נראה שהמלך חסר למישהו. האם קהילת בית לחם, כפי שהיא מתוארת במגילת רות, היא פגומה, היא חסרה, היא לא מתפקדת כי אין מלך? האם איש הישר בעיניו יעשה? האם יש בה הפקרות פראית ונבערת? להפך, כלומר, התמונה שעולה ממגילת רות מדגישה את ההיבט השלילי שבמלוכה מעצם העובדה שהיא לא כל כך נחוצה. מגילת רות שימן גשר בין ימי שפוט השופטים לבין דוד המלך, אתה לא יכול להבין ממנה למה המלך חסר. למה? מגילת רות היא ספר מלא חסד. החסד שמתואר כאן הוא לא קולקטיביסטי ממלכתי. אין מנגנוני רווחה שמאתרים את הנזקקים ומחלקים להם קצבאות. אבל החסד במגילת רות הוא לא אינדיבידואלי, פרטני, אקראי. זה לא שאתה עובר ליד בן אדם שמקבץ נדבות ברחוב וזורק לו איזה שטר. יש מסגרת שמארגנת את החסד במגילת רות, והמסגרת הזאת היא המשפחה והקהילה. ושוב ושוב חוזר ההקשר הזה. קלותיה של נעמי עושות חסד. עם מי הם עושות חסד? עם המתים ועם עדי. החסד הוא לא מופנה לאדם ספציפי, הוא מופנה לאדם כחלק ממרקם חיים שגם המתים נמצאים בו. גם בועז שנחלץ לעזרת רות לא עושה את זה בגלל שהיא סתם ענייה אנונימית שנקלעה במקרה על דרכו. המגילה מציינת שבועז הוא איש חיל ממשפחת אלימלך. כשרות מבקשת מבועז לשאת אותה לאשתה, אז הוא משיב לה מיד, כי אמנם גואל אנוכי וגם יש גואל קרוב ממני. הסיוע שמכונה בלשון מגילת רות גאולה, נגזר מיחסי משפחה ומתחושת שייכות ומזהות קהילתית. ולכן יש קרוב משפחה שהוא יותר קרוב, ולפי חז"ל אנחנו גם יודעים איך קוראים לו, איך קראו לו? כן? אם יגאלך טוב יגאל, קראו לו טוב. טוב היה יותר קרוב, אז יכול להיות שרות מצאה חן בעיני בועז, ויכול להיות שהוא יתמלא גם בחמלה ורצה לגאול אותה, אבל יש פה מוסד, אבל מוסד משפחתי קהילתי שצומח מלמטה, מקשרי משפחה, זיקה ושייכות ומגורים בצוותא, ולא ממוסד פוליטי שעולה למעלה, רק שאותו בן משפחה טוב מחליט לוותר על הגאולה, לא הושכה להשחית את נחלתי, אז בועז נחלץ לעזרה. כלומר, עם מגילת רות אנחנו לומדים על קהילת החסד של בית לחם בימי שפוט השופטים. זאת קהילה שבה איש לא מופקר לגבוע בעוניו, זאת קהילה שזוכרת היטב עניי עירך קודמים, והיא נחלצת לא לעזרת עניים סתמיים באיזה ארגוני חסד, אלא לעניים שלה. העניים מלקטים בשדות של שכניהם ומוצאים שם את מחייתם. חברי הקהילה קשורים ביניהם באבותות של קשרי משפחה, נכון? הם כולם בסך הכל גם קרובים, וגם על בסיס זה הם נחלצים לעזור איש לרעהו. וברית החסד כוללת גם את המתים, כן? עם המתים ועמדי, כוללת גם את המתים, וכפי שרואים בסיום המגילה, היא כוללת גם את אלה שלא נולדו עדיין. עם חלק מהתודעה של הקהילה שיושבת לבטח על אדמתה, אבותינו הקדומים שמתו וגם ילדינו שעוד לא נולדו. זה עולם שכנראה הוא לא עבד בשלמות גם אז, כפי שאנחנו לומדים מספר שופטים. כלומר, לא כל המקומות התארגנו כמו בית לחם. יש גם מקומות שחיו כמו גבעה ולא כמו בית לחם. אבל מבחינה היסטורית, קהילות ישראל פעלו בצורה כזאת. ככל שהתפתחה מדינת הרווחה המודרנית, אז קהילות הרגישו שהן חופשיות להסיר מעל שכמן את המחויבות לחסד ולעזרה הדדית, כי המדינה תעזור בזה. מגילת רות מציגה את החלופה הקדומה באומרה ששום ממסד ממשלתי ושום מנגנון רווחה ממלכתי לא היה יכול לעזור לרות למצוא למשל את זיווגה. נכון, החסד בהקשר הקהילתי הוא הרבה יותר אנושי, הוא מתייחס לא רק לצ'ק שרות מקבלת כל בוקר, אלא גם להקשרי חיים רחבים ומשמעותיים יותר. חז"ל למדו מדין עגלה ערופה, כי כשנמצא חלל באדמה ולא יודעים מי היכהו, זקני העיר הקרובה צריכים לבוא, ללחוץ את כפיהם בנחל ויגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה. מסבירים חז"ל, מה אתה מעלה על דעתך שדווקא הזקנים שבאים לשם, ככה אולי חלקם עם נשענים על נכדיהם, הם אלה ששפכו את הדם הזה? אלא הכוונה שלא ראינו ופתרנו בלא מזון ובלא לוויה. כלומר, חז"ל מניחים שהקהילה היא אחראית על מי שעובר בתחומה, למזון, ללוויה, לדאוג לצרכה, וכך התנהלו קהילות ישראל. כן, עמוס עוז כתב, יש היה לו ספר בשנות ה-70 שנקרא באור התחלת העזה. השם של הספר אומר, כי עמוס עוז לפחות אז, אמר, אנחנו היום חיים בתקופה כל כך אופטימית של עם ישראל, מדינת ישראל, אור התחלת העזה, ואולי בגלל זה קשה לנו לכתוב ספרות טובה, כי ספרות טובה נוצרת במצבי משבר וקרע. היום אני חושב שאנחנו במצב יותר משבר וקרע, את הספרות הענקית עוד טרם הגענו, אבל זה שאלה אחרת. לענייננו, מה שהוא כתב, אחד הדברים שהוא כתב בספר הזה, הוא אמר שבממלכת הצללים היהודית של מזרח אירופה, למרות עונייה הנורא, מעולם לא היה אדם שגבה ברעב, ומעולם לא היה אדם שלא למד קרוא וכתוב. וזה דבר מדהים על קהילות ישראל, לא רק במזרח אירופה, בכל מקום. קהילות עניות שמסרו נפשם לא רק על לחם, אלא גם על חינוך לכל ילד. ונחמה לייבוביץ' כתבה שהיא עוד גדלה בקהילות ישראל בגלות, שבכל קהילות ישראל, בכל מקום שהם התקיים הפסוק מאיוב, בחוץ לא ילין גר. לאמור, עד שהקמנו מדינה, לא היה בעולם דבר כזה הומלס יהודי. בכל בית כנסת, בכל עיירה, במרוקו או בוורשה, או בוורשה לא עיירה, אבל בקטרי אליבקה, היה בבית כנסת חדר שהיה מיועד לעניים שלא היה למקום ראשון שישנו בו. הומלס יהודי זה תופעה שאנחנו מכירים רק שהקמנו מדינה. כשהקהילות השילו מעצמם את האחריות לדאוג לנזקקיהם והעבירו אותה לאיזושהי מערכת ממלכתית, התוצאה הייתה לא תמיד מועילה. כן, נחמה לייבוביץ' אמרה, הגדולות בבירות העולם לא יכולות להתפאר בזה שהם השיגו מה שהשיגו הקהילות היהודיות העניות בכל מקום שהיו. שוב, זה הקיום של מגילת רות, זה הקיום של ספר שופטים, ואפשר להבין למה יותם מהלל את הקיום הקהילתי הטרום פוליטי הזה, שבו אתה לא סומך על המלך אלא הקהילה והמשפחה מתארגנות מעצמם. כשאנחנו ממשיכים בתנ״ך, אנחנו רואים עוד נתון, בספר מלכים. וזה השפעה הרוחנית הכבירה של המלך על העם. ירובעם המלך מקים עגלים, בני ישראל סוגדים להם. כן, ויתן השם את ישראל בגלל חטאות ירובעם, אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. גם רחבעם ואביעם בנו חוטאים, ויהודה אחריהם. לעומתם עשה בן אביעם עושה הישר בעיני השם, אז הוא מצליח להסיר את הגילולים מן הארץ. כלומר, שוב ושוב אתה רואה בספר מלכים, כשיש מלך רשע, כל העם רשע. כשיש מלך צדיק, כל העם צדיק. למרות שזה כמובן לא תמיד כך, אבל אנחנו תמיד פוגשים גם את יוצאי הדופן. אבל זאת התמונה הכללית שספר מלכים מציג בעינינו, ואתה מקבל ממנה את הרושם שלמלך יש השפעה משמעותית מאוד על רמתו הרוחנית של העם. אתה לא יודע אם להגיד אם זה לטובת המלכות או לרעתה, זה תלוי אם המלך רשע או צדיק. אבל זה עדיין אומר משהו משמעותי. ואני אוסיף עוד דבר. כשעם ישראל נאסף למעמד הקהל, פעם בשבע שנים, כתוב בתורה שקוראים בפניהם את התורה. חז"ל אמרו מי קורא? המלך. זה לא כתוב בתורה שבכתב, אבל זו הפרשנות של חז"ל. בתורה שבכתב בכלל לא כתוב מה המלך עושה, יש רק שבעה פסוקים שמוקדשים את תפקידי המלך, לאין שיעור הרבה פחות ממה שמתארים את תפקידו של הכהן. לא נמצא בכל התורה שבכתב תפקיד פוזיטיבי אחד שמיועד למלך. לא כתוב מה הוא עושה. חז"ל אמרו בין היתר, הוא זה שעומד במעמד הקהל ומקריא את התורה. והאמת שזה הולם מה שאתה מתרשם מספר מלכים. לאמור, יכול להיות שהעמדת מלך היא משהו שבדיעבד. שאולי באופן אוטופי, אידיאלי, פרל לימוד מדבר, מי צריך פוליטיקה? יותם צודק. אבל כשאין פוליטיקה לצד בית לחם יש לנו גבעה, ולאיש הישר בעיניו יעשה ואין ברירה אלא להעמיד מלך, וגם אם זו הסיבה הראשונית להעמיד מלך, אחרי שכבר העמדת אותו, אתה לא יכול לנתק את תפקודו מההקשר הרוחני. כי כשכבר יש מלך בתמונה, הוא משפיע על העם מאוד לטובה או לשלילה, בוא תדאג שזה יהיה לטובה. כלומר, אולי ראשיתו של התחום הפוליטי באיזשהו אילוץ, אבל בסופו של דבר, כשכבר יש ממשל פוליטי, והתורה מביאה אותנו, או המקרא מביא אותנו להבנה שזה כנראה בלתי נמנע, אין מנוס מלהתייחס גם להשפעה הרוחנית שלו, ולא לנתק בין דת למדינה. לצד זאת, עדיין נשמרת גם בספר מלכים ההכרה, שתפקידו של המלך חייב להיות מוגבל. כלומר, כיוון שהעמדנו את המלך מתוך תפיסה של לית ברירה, ואני לא נכנס כאן לדיון החשוב בספר שמואל, על למה העמידו מלך, ואם זה טוב, ואם זה רע, והקולות הסותרים שמתרוצצים שם, אבל כיוון שהעמדת מלך היא לא הדבר הראשון והדחוף שבני ישראל עושים, וכיוון שבסופו של דבר יש היבטים חשובים של החיים שלנו שפועלים יותר טוב בלי מלך, התפקיד והסמכויות של המלך בעם ישראל היו מוגבלים מאוד. עכשיו אני אגיד משהו, אנחנו בדרך כלל נוטים לחשוב שמלכים בעבר היו הרבה יותר נוכחים בחיי נתיניהם מאשר השליטים בהווה, וזה ההפך הגמור. כלומר, המלכים בעבר היו יכולים להיות עריצים, אבל עריצותם הייתה אקראית. למה? בהיעדר תחבורה, כן? כשהתחבורה הכי יעילה זה סוס, ובהיעדר תקשורת, כשאין רדיו ואין טלוויזיה ואין דואר ואין... אין דואר זה גם אצלנו, אבל אין טלפון. אז יושב המלך בפריז, וההשפעה שלו על חיי הנתין בכפר הקטן והרחוק, פז'ו דה לה רנו, היא אפסית. היא אפסית. מה הוא יודע מהמלך? שני דברים. אם יש מלחמה באזור שלו, זה צרה צרורה, ופעם בשנה באים שליחי המלך על סוסים עם נשקים, ולוקחים לו חלק מהיבול, מה שהוא לא מצליח להחביא. זה המפגש של הנתין דאז עם המלך. המלך לא סלל כבישים, ולא גבה מס בריאות, ולא מימן רופאים, ולא אמר, לא הקים כנסיות, ולא אסר על הקמת כנסיות. כלומר, הזיקה של השליטים לחיי נתיניהם הייתה מוגבלת. אבל גם בעולם הזה בלט מאוד שלמלכי ישראל יש סמכות עוד יותר פחותה. ואת זה רואים דווקא בסיפור שמייצג את רשעותם של המלכים הרשעים שיש בישראל. וזה הסיפור שאולי השפל העמוק ביותר שהמלוכה מגיעה אליו, סיפור כרם נבות. תראו במקור החמישי. ויהי אחר הדברים האלה, כרם היה לנבות הישראלי אשר בישראל, אצל היכל אחאב מלך שומרון. וידבר אחאב אל נבות לאמור, תנה לי את כרמך, ויהי לי לגן ירק, כי הוא קרוב אצל ביתי, ואתנה לך תחתיו כרם טוב ממנו, אם טוב בעיניך, אתנה לך כסף מחיר זה. הדרישה של אחאב סבירה מאוד. הוא אומר לנבות, יש לי כרם לידך, תן לי את הכרם שלך, אני אתן לך אחד יותר טוב. הוא לא אומר, אני לוקח לך. ויאמר נבות אל אחאב, חלילה לי מהשם מתיתי את נחלת אבותי לך. מה אחאב עושה? ויבוא אחאב אל ביתו שר וזאף על הדבר אשר דיבר אליו נבות הישראלי, ויאמר לא אתן לך את נחלת אבותי, וישכב על מיטתו, ויסב את פניו ולא אכל לחם. אני מהמר כאן על יוקרתי כמורה, ואומר שלא נמצא סיפור דומה לזה בכל תולדות המלוכה בעמים. המלך מבקש מנתין כרם. הנתין אומר לו לא. מה עושה המלך? חוזר הביתה לארמון, שוכב על המיטה עם הפנים לקיר ובוכה. זה סיפור על נער מתבגר, לא על מלך. מה היה עושה כל לואי, החל מהראשון ועד ה-16, היה הורג אותו ולוקח את הכרם. נכון? וגם מה קורה בסוף? איזבל אומרת לו, אני אראה לך איך עושים מלוכה בישראל. אז מה היא עושה? תררם שלם. היא לא יכולה, אין בסמכותה, פשוט לבוא להרוג את נבות ולקחת את הכרם, כמו שהיה עושה כל מלך שאנחנו מכירים בהיסטוריה. היא נאלצת לזכור עדי שקר ולביים משפט שלם, הגנצה מייסה, כדי בסוף שהיא תוכל לקחת את הכרם כעונש על זה, על זה שנבות חטא. כלומר, דווקא מהפרשה הזאת, השפל העמוק ביותר של המלוכה בישראל, אתה רואה כמה כוח המלך היה מוגבל. במידה מסוימת עם ישראל נשאר פרא לימוד מדבר, ברמה מסוימת עד ימינו. כשחיים ויצמן פגש את הרי טרומן, הוא אמר לו, אתה נשיא על 150 מיליון איש, ואני יש מעליי 2 מיליון נשיאים. נכון? פעם שאלו את דיזנגוף, למה שמת ציפוי זכוכית על השעון הגדול שהיה בכיכר העיר תל אביב? אז הוא אמר, כי כל יהודי שהיה עובר שם, מה מכוון את השעון הציבורי לפי השעון שלו? כן, זה... יש משהו אנרכיסטי אצל היהודים, ואנחנו רואים אותו כבר בספר מלכים, ויש בו משהו טוב. זאת אומרת, הממשל... הריכוזי שנהג בעמים אחים, אפילו כשמנסים להכניס אותו לעם ישראל, לא יושב מאוד טוב. עם ישראל עדיין נשאר קצת במצבו הראשוני, וטוב שכך. כלומר, טוב שסמכותו של המלך כאן מוגבלת ומאורגנת. הייתי אומר שבעם ישראל נהגה מלוכה חוקתית עם מסגרת נוקשה לסמכויות המלך, הרבה לפני שהמושג הזה היה מוכר בתולדות העמים. אז הרושם שאנחנו מקבלים, המסע שהתחלנו עם יותם, אז המסע שהתחלנו אומר לנו שיש מצב ראשוני שהוא אוטופי, שעם ישראל מתקיים בקהילותיו, בשבטיו, במשפחותיו, והתורה מעידה, המקרא מעיד שעם ישראל התקיים ככה מאות שנים. בסופו של דבר זה בלתי אפשרי, ולמרות מחאתו של יותם, עם ישראל נאלץ להקים שלטון ריכוזי. לשלטון הריכוזי הזה יש גם השלכות רוחניות, צריך להתנהג אחרת, צריך לעכל את קיומו של המלך, המלך מקריא פרשיית הקל, יש לו השפעה רוחנית, יש לו מקום רוחני, הוא כבר שם, ואנחנו מתחשבים בו, ואנחנו שמחים בו, ויש גם מלכים צדיקים, ויש גם מנהיגים פוליטיים צדיקים. אבל עדיין נשארת השארית הזאת שאומרת, אל תשכח את הקיום של פרא לימוד מדבר, שאימנו צומחת עוצמה רוחנית שאין לפעמים בהקשר הפוליטי הריכוזי מאוד. אני יותר כמה דקות לשאלות בסוף, בסדר? כי רבים אנחנו. אז אני לא ריכוזי מדי, אבל אין מנוס. אין מנוס. האם אנחנו יכולים לראות בדברי התורה, מעבר לניסוח המאורפל של פרשת המלך, איזה רמזים לתפיסה הקהילתית הזאת, המשפחתית, שאומרת, זה מוקד החיים הציבוריים שלנו, הקהילה והמשפחה, ולאו דווקא ריכוזיות פוליטית. כן, היה מלומד צרפתי במאה ה-19, אלכסיס דה טוקוויל, שסייר באמריקה, ואחד הרשמים הכי בולטים שלו, כתב ספר הדמוקרטיה באמריקה, עכשיו אחד מאבות הסוציולוגיה, אחד הרשמים הכי בולטים שלו, הוא אמר על כל דבר שאצלנו בצרפת אנשים היו אוספים עצומה ושולחים לממשלה, אז האמריקאים מקימים אגודה ופועלים בעצמם לשנות את זה. מאוד התפעל מהחברה האזרחית באמריקה. כלומר, מההתארגנויות שצומחות מלמטה ולא מלמעלה. והשאלה היא תמיד איזה מקום יש לסוג כזה של התארגנות בחיים שלנו. מה התורה מלמדת אותנו על זה? אז קודם כל, ככל שאנחנו חוזרים אחורה לתורה, לראשיתה, לחמשת חומשי התורה, מה שבולט לגבי שלטון פוליטי ולגבי מלך, זה בעיקר שלא נאמר עליהם הרבה. כלומר, מה שבולט זה בעיקר שאין בולטות. כאמור, התורה מדברת על נביאים, על שופטים, על כהנים, על מלך היא לא אומרת הרבה. שבעה פסוקים מוקדשים למלך, הפסוקים האלה עמומים מאוד, וכשהתורה עמומה זה גם אומר משהו. כל מה שיש בפרשת מלך זה אזהרות, שלא יהיה הרבה סוסים, שלא יהיה הרבה נשים, שלא יהיה הרבה כסף וזהב, שלא יהיה גוי. התורה לא אומרת מה הוא צריך לעשות, התורה לא נותנת לו שום משאבים. כלומר, יש בתורה מיסים שהולכים ללוי, מיסים שהולכים לכהן, מיסים שהולכים לעני, שזה לפי חוקרים המיסוי הראשון בהיסטוריה שמגיע למטרות סוציאליות, מעשר עני, אבל כל אלה מיסים שאין שום מערכת בירוקרטית ממלכתית שגובה אותם. ולמי שכן עומד בקודקוד הפירמידה של המערכת הבירוקרטית הממשלתית, וזה המלך, לא כתוב מאיפה הוא יחיה. אני מניח שהתורה ידעה, התורה חשבה שהמלך יצטרך לגבות מס. אם צריך להזהיר אותו כסף וזהב לא ירבה לו מאוד, כנראה שהניחו שיהיה לו כסף ויהיה לו זהב, מאיפה זה יבוא אם לא ממיסים. אבל התורה לא מסדירה את זה. התורה לא מורה לנו על שום דבר בנוגע לחצר של המלך או למימון של המלך. כלומר, יותר מזה, תראו את נבות. מה החלופה שנבות מציב? למה הוא עומד כל כך איתן מול המלך אחאב? הוא אומר, אני לא אתן לך את נחלת אבותיי. התפיסה שכל כך בולטת בתורה, שכל משפחה יושבת בנחלת אבותיה. וכשהמשפחה יושבת בנחלת אבותיה, אז אם יש מישהו עני ונזקק, אז הוא הולך ללקט שיבולים בשדה של השכן שלו, שהוא גם בן דוד שלו בדרך כלל. אם, כפי שראינו בפרשת השבוע, גם בנות צלופחד נישאו לבני דודיהן, שוב התורה מאוד משתדלת, לפחות בשלבים המוקדמים האלה, שקרבת מגורים תהיה גם קרבת משפחה, לקיים עניי עירך קודמים והדבות הדדית, בצורה מלאה והשלמה ביותר שאפשר לקיים. עכשיו, יהושע אמרוש כתב על זה ספר, ציין שברוב ארצות המזרח הקדום הקרקעות היו שייכות כולם למלך ולכהנים. ואנחנו אגב יודעים, התורה מעידה על ארץ שבה באמת כך זה היה. וזה מצרים, שאחרי הרפורמות שעשה שם יוסף, כל הקרקע הייתה שייכת או למלך או לכהנים. לעומת זאת, בארץ ישראל, הכהנים הם היחידים שאין להם שום קרקע. כלומר, הכהנים, הממסד הדתי, הריכוזי, אין להם קרקע. הקרקעות מחולקות באופן מאוד מודגש למשפחות, לקהילות, לבתי אב. מהם צומחת הסמכות, מהם צומחת ההתארגנות. כלומר, בניגוד למצרים שהיא בית עבדים, כאשר האזרחים הפשוטים היו עבדים או לכהנים או למלך שהחזיקו בכל האדמות, אז התורה מכוונת את הקיום הלאומי בארץ ישראל לקיום של בני חורין. לקיום שבו עם ישראל מתקיים למשפחותיו ולבתי אבותיו ולשבטיו במין קיום עצמאי וגאה של חקלאים בעלי אחוזות ובעלי נחלות שהם מתארגנים בעצמם כמו קהילת בית לחם, מסייעים זה לזה ותומכים במי שגורלם לא שפר עליהם, כלומר האלטרנטיבה של התורה לבית עבדים של מצרים היא קהילת החסד. אני אציין ואני אומר שכשהקומוניסטים, שהיו כמובן חסידים של משטר ריכוזי באופן קיצוני, השתלטו על ארצות מזרח אירופה, על חי מלחמת העולם השנייה, הדבר הראשון שהם עשו זה לרסק את כל ההתארגנויות הוולונטריות, את כל האגודות, את כל תנועות הנוער, מועדוני שחמט, מועדונים פילוסופיים, הכל הם סגרו, כי הם קלטו שחברה חזקה שבה יש התארגנויות שצומחות מלמטה, מהווה מקור סמכות להתארגנות הפוליטית הריכוזית מלמעלה. והתורה כמובן נושאת את הבשורה ההפוכה. התורה מכוונת אותנו לא לחיים של אינדיבידואלים אנונימיים, שכל אחד חי לבדו באיזה קופסה ולא מכיר אף אחד אחר. החלופה של התורה לשלטון ריכוזי היא קיום של משפחות, של קהילות, של מעגלי קיום שמתווכים בין האזרח הבודד לבין המנגנון הפוליטי הריכוזי, ומביאים, מולידים את הסמכות מלמטה למעלה ולא להפך. האם אנחנו בימינו יכולים לשמר את קהילת החסד הזאת? ודאי רק באופן חלקי, אבל גם הקיום החלקי הזה הוא דבר שכדאי ושווה להיאבק עליו. אוקיי. כיוון שהבטחתי להותיר כמה דקות לשאלות, אז בואו נעשה את זה עכשיו. כן.
לפי הידוע לנו,